אז אנחנו באמצע פרק ו', ובפרק ו' התחיל הרבי לדבר על העניין של הנפש הבעמית, זה לעומת זה עשה אלוקים, ודיברנו על 10 כוחות הנפש שיש בנפש הבעמית, ועל 3 הלבושים שיש בנפש הבעמית. בעצם אומר הרבי שהלבושים של הנפש הבעמית, במה הם מתעסקים? הם מתעסקים, כיוון שהנפש הבעמית מהותה קליפה, אמנם קליפת נוגה, אבל קליפה, עוד נדבר בעזרת השם על קליפת נוגה, דיברנו קצת בשיעור על הפרק הראשון, אמנם קליפה, אבל קליפת נוגה, בפרקים הבאים יתבהר העניין יותר לעומק, אבל קליפה. וקליפה זה אומר, הרבי משתמש פה בביטוי סיטרא אחרא. סיטרא אחרא זה נשמע כזאת מילה מפחידה, משהו מיסטי, כל מיני דברים מפחידים, זנבות וקרניים. אבל המשמעות לא פחות מפחידה שהרבי מדבר עליה כאן, זה כל מה שלא דבוק בקדוש ברוך הוא. כל מה שלא שורה עליו השכינה. ועל מי לא שורה השכינה? על מי שאינו בטל. זה לא פחות חמור מאשר כל הדברים המפחידים שמצטיירים לאנשים בראש כשמדברים על סטרא אחרא. זה הרבה יותר חמור אולי. כי הקדוש ברוך הוא מקור החיים. וכל מה שלא דבוק וקשור בקדוש ברוך הוא זה הפך החיים. ובמילא כל הדברים הבלתי רצויים לכאורה שייכים שם. כמובן שהכל במסגרת המגבלות, אנחנו נראה את זה בהמשך בהגעה. שלא נחשוב שכשאומרים שהעולם הזה זה מקום הקליפות, אז כאילו הם הבלבטים כאן, חס ושלום, אז מלהזכיר, אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית בכל העולמות, הן בעולמות העליונים והן בעולמות התחתונים, אין שום מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, להיות אתר פנוי מיני, הוא נמצא גם למטה, אלא שכאן הוא מעלים ומסתיר את עצמו, דיברנו על המושג הזה, אכן התקל מסתתר, הקדוש ברוך הוא לובש מסכה כמו בפורים, לובש מסכה ומסתיר את עצמו כדי קודם כל שאנחנו נראה עולם, כי עולם היא לשון נעלם והסתר, אז העולם הוא מעלים, העולם נגלה כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא מעלים את עצמו, והסיבה כמובן כדי לתת מקום לעבודה שלנו. אם הכל היה ברור, אם הכל היה גלוי, אם לא היה עולם, היה הכל בגילוי, לא היה מקום לעבודה. עבודה המשמעות שלה, אנחנו נראה בהמשך בפרק ט"ו, עבודה משמעותה שינוי הטבע, שינוי הרגילות, לעשות משהו שהוא מעבר למה שאני מבין ומרגיש וחי וקל וזורם וכו'.
העולם הזה זה הרבה יותר מ-1010, הרשעים גוברים בו.
אז צריך...
זה יותר מתקדם, של 1010.
קודם כל, זה גם זה שהרשעים גוברים בו, זה לא חס ושלום שהם גוברים בו על הקדוש ברוך הוא.
לא, הוא ברשותו מגביר את...
הוא ברשותו, והוא נתן מקום לעניינים האלה, והוא יצר בזה עבורנו, בחסדו הגדול, יצר עבורנו מקום שבו יש משמעות למעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. שכשאומרים מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות, אנחנו מבינים מזה שיש משמעות, יש כמו סימן כזה של שווה. מעשינו ועבודתנו, מתי? כל זמן משך הגלות, במקום, בזמן אחר אין מעשינו ועבודתנו יותר. נגמרה העבודה. רבי הקודם אומר שכשיבוא המשיח יתפסו את הראש, איי, למה לא הספקתי לעשות יותר? זהו, הגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. ימים אשר אין בהם חפץ מכיוון שאין יותר עבודה לאדם. טוב. אנחנו נתחיל כאן, זה שורה, זה בדף י' עמוד ב', שורה שמתחילה במילים ולרצונו ולעבודתו, ונחזור שוב על ההגדרה, מה זה לשון סיטרא אחרא, מה פירוש הביטוי הזה, שזה הוא פירוש לשון סיטרא אחרא, פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. וכדי להסביר מהו הצד האחר שאינו צד הקדושה, אז צריך להסביר מהו צד הקדושה קודם, הוא מסביר. וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו התברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת השם. אומר לנו כאן הרבי שני דברים מאוד מעניינים. קודם כל צריך להבין את הכלל. איפה שורה השכינה, איפה יש גילוי אלוקות, במקום שבו יש ביטול. במקום שבו יש ביטול, שם יש השראת השכינה. השכינה שורה איפה שעושים לה בית. בית לשכינה, מקום משכן לשכינה, זה מקום שבו יש ביטול אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו עוד נלמד בפרקים הבאים מה המשמעות של הביטול הזה כלפי הקדוש ברוך הוא. איזה מין ביטול זה, במה הוא בא לידי ביטוי. פרק הבא עוסק בזה מאוד בעריכות בנושא של מה זה נקרא לעסוק בענייני עולם הזה לשם שמיים. כי כשעושים לשם שמיים זה באופן של ביטול. כי כשעושים בגלל שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא בגלל שנראה לנו שיש טבע והטבע דורשת שלו, הגוף דורשת שלו, העולם דורשת שלו, זה לא כך. האמת היא שכל העולם הזה סובב סביב דבר אחד, זה רק ורק הקדוש ברוך הוא לבד. כי הוא ברא אותו. הוא ברא אותו למטרה ולתכלית ולכוונה. מי הם אלה שבטלים? אומר הרבי ככה. אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו התברך. הוא מחלק בין שתי מדרגות, שני אופנים של ביטול. בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, שהביטול הזה ניכר עליהם, והמציאות שלהם היא כזו שכל כולם בטלים אל הקדוש ברוך הוא. וזה העניין של מלאך שהם נקראים ידי השם ועיני השם וכולו וכולו. שכל כולו זה עניינו הוא שהוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין לו מציאות אחרת חוץ מזה. אין לו שם אחר חוץ מזה. כל המציאות שלו זה ביטוי של רצונו של הקדוש ברוך הוא. צריך להבין, זה לא איזה שהן ישויות נפרדות בעלות בחירה. למלאכים אין בחירה. כך הם נבראו שהם בתכלית הביטול אל הקדוש ברוך הוא. נקודה. ומה הפירוש שהשכינה שורה עליהם? מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא שורה על אותם המלאכים? כי המלאכים האלה הם ביטוי של רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הם עושים פעולות כאלה ואחרות, ובזה הם מגלים את מה שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה. אז בזה הפירוש שמתגלה עליהם, וגם בהם, וגם על ידם, רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מי שבטל בפועל ממש. סתם נושא למחשבה ולעיון פרטי, ולמה הוא לא מדבר על עולמות? למה הוא לא מדבר על ספירות? למה הוא לא מדבר על נבראים אחרים? הוא בוחר פה רק שני אובייקטים, כן? קראנו קודם, מלאכים ונשמות. למה הוא לא מדבר על ספירות שבעולם האצילות? כן, הוא רמז עליהם, כבר דיבר עליהם, הזכיר אותם כמה פעמים, אבל עדיין, טוב, זה נושא מעניין. אבל המלאכים מכל מקום הם בתכלית הביטול, ועליהם שורה ובהם שוכן הקדוש ברוך הוא, משכין את שמו עליהם, מתגלה בהם ועל ידם. טוב.
הדודומם צומח חי, לא בהתאם השם?
אתה אומר מצוין. אנחנו עוד נראה בהמשך שהוא ייתן קצת סוג של מה שקוראים ביטוש לאותם האלה שכבר זכו להגיע למדרגה של בינוני, אז הוא רוצה לעזור להם קצת כדי שלא יתגאו. הוא אומר להם, תדעו לכם, אפילו יתוש קדמך. ויש לכל הנבראים, אפילו הפחותים ביותר, יש להם מעלה אפילו על הבינוני. איזה מעלה יש להם? שהם לא עולה בדעתם לשנות ולעבור על רצון השם. הבינוני יש לו מחשבות זרות והוא דוחה אותם. יש לו תאוות והוא מתגבר עליהם ומשעבד אותם. יש לו יצר הרע והוא נלחם בו ומנצח אותו. אבל יש לו, יכול להיות מציאות כזאת, שאומנם מוח שליט על הלב, כמו שנלמד בפרק י' ב', אבל יכול הלב לשלוח למוח מחשבה, והמוח יכול לחשוב בה לאיזשהו רגע עד שהוא שם לב שזו מחשבה אסורה והוא דוחה אותה. יכולה לעלות לו מחשבה לעשות נגד רצון השם חלילה. בזה שיכולה לעלות לו מחשבה נגד רצון השם, הוא גרוע, הוא פחות מכל בעלי חיים הטמאים. נכון. אבל, והאבל הזה הוא גדול מאוד, זה לא שיש פה איזושהי מציאות שבה, כן, סוף סוף הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל דבר, מה רבו מעשיך השם ומה גדלו מעשיך השם, והשמיים מספרים כבוד כל, הכל, כל הבריאה זועקת את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין זה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על הנמלים ועל הזבובים. הם בטלים, אז זה לא שהם בטלים. צריך לזכור, לחדד קצת את העניין. כשמדברים על זה שמלאכים הם בטלים, מלאכים יש להם, הם נקרא לזה, נכון, הם לא בעלי בחירה, אמרנו קודם, אבל הם, איך נקרא לזה, תבוניים. הם בעלי תבונה, הם מרגישים שהם בטלים. בעלי חיים לא מרגישים את הביטול הזה. בעלי חיים נולדו מתוכנתים לפעול לפי נתונים כאלה וכאלה, כשחם הם בורחים, כשקר הם בורחים, כשאוכל הם מתקרבים, כשמשהו מפחיד הם... זה, יש להם את הסט הזה של תכונות שאיתם הם נולדו, ומהם הם לא ישנו. הם לא יודעים את בוראם באופן הזה שהם יכולים להתבטל אליו. ואפילו אם יש יחתימצי כזה שיש בעלי חיים, שיש בהם איזושהי ידיעה לעניינים מסוימים, ידע שור קונהו והחמור רבוס בעליו, החמור לא יודע את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע את האדון שלו שנותן לו אוכל, אבל את הקדוש ברוך הוא לא יודע. אתה רוצה להגיד שיש כזה עניין, פרק שירה, ויש שם כל מיני בעלי חיים שמודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא, זה לא הבעלי חיים הגשמיים, זה השר שלהם. טוב. עכשיו, ומה שיותר מעניין אותנו, אנחנו הרי בני אדם, אנחנו הרי בני ישראל. אותנו מעניין מאוד, ויש פה... שיעור מוסר שלם, התוועדות שלמה אפשר לעשות, אולי כמה התוועדויות, רק על השורה הזאת, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת השם. קודם כל יש פה לימוד מעניין, הקדוש ברוך הוא נותן לנו קרדיט. הקדוש ברוך הוא, יש לנו קו אשראי אצל הקדוש ברוך הוא, כיוון שבכוחנו להיות בטלים, כבר על החשבון הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו עלינו. זה כבר דבר גדול. יש לנו אשראי פתוח אצל הקדוש ברוך הוא של השראת השכינה עלינו, לא כי אנחנו בטלים בפועל, מי שבטל בפועל אלו הם מלאכים עליוניים, בגלל שבכוחנו להיות בטלים. וזה לימוד גדול מאוד, זה לימוד גדול לענייני אהבת ישראל, וזה לימוד גדול לענייני להיות בשמחה, למרות שאדם יודע את החסרונות שלו, וזה לימוד גדול לגבי הרבה מאוד עניינים בעבודת השם, מה האדם צריך ללמוד מזה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. קודם כל, תדע לך הנחת עבודה בסיסית, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על כל יהודי. ולא סתם, כשישבו פה בחדר 9 צדיקי עליון, הם לא יוכלו להתפלל במניין. יבוא אחד רשע, והוא ישלים להם עניין. ולא שורה שם השכינה באופן הנעלה הזה שנקרא כל ב10 שכינת השריה, לולא יהיו שם 10 יהודים, אפילו אינם צדיקים. יותר מזה אומר אדמור הזקן, אפילו כולם רשעים. אפילו כולם אינם עוסקים בתורה כרגע. זה קורא עיתון, זה שומע רדיו, זה מנמנם, זה ככה. אם יבוא לפה מלאך, היה מתבטל מעוצמת השכינה ששורה עליהם. כך אומר אדמור הזקן, כך שמעתי מרבותיי. אם היה נמצא מלאך במחיצת 10 מישראל, אף שאינם עוסקים בתורה, היה מתבטל. עד כדי כך גדול הקרדיט שהקדוש ברוך הוא נותן לנו.
אז מה, הקדוש ברוך הולך אחריה בכוח?
זו שיטה מעניינת, אתה אומר, לפי השיחות של הרבל, בית שמאי, בית הלל. כן?
שמאי.
כן? כן. ולכן לעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי. הקדוש ברוך הוא משיחיס, כבר עכשיו הוא נוהג מה שיהיה הלכה בימות המשיח. אז זה נקודה מעניינת, שהקדוש ברוך הוא מסתכל, האמת היא ככה, שמה שאומרים, אולי ככה קצת ניישב את העניין, מה שאומרים שיהודי בכוחו להיות בטל, זה מצד עצם הנפש. זה לא שזה בכוח מוחלט, משמע שעכשיו לא. גם עכשיו, גם בשעת החטא הייתה באומנה איתו, אומר אדמור הזקן. גם בשעת החטא, עצם הנפש היא קשורה, חבוקה ודבוקה בך יחידה ליחדך.
הבכוח מראה שיש פה משהו.
הבכוח קיים כל הזמן. וכך הרי מסביר אדמור הזקן, קראנו בהפטרה בשבת, על עובדיה. אנחנו גם יודעים שיש הפטרה אחרת שמספרת מה קורה אחרי שעובדיה נפטר, עובדיה הנביא. היה גר אדומי. וכשהוא נפטר, בא, הרי הוא קלקל את אותם המאה הנביאים, 50-50, כל אחד, כל קבוצת 50 במערה אחרת. מאיפה היה לו כסף לפרנס אותם? הוא לקח כסף בהלוואה, לווה כספים, מהבן של אחאב. זה לא בדיוק היה גמח, אני גם לא יודע מה היה בזה יתר עסקי. אבל הוא לקח כספים בהלוואות, שוק האפור.
מריבית קסוצה.
כן, ועכשיו הוא מת, הוא נפטר, ובא הנושה, הוא בא לאשתו ואומר, מה עם הכסף? אין לי כסף. תביא את הילדים שלך, אני אקנה מח... הילדים שלך, אני אקח אותם בחוב. והיא רצה לאלישע הנביא, וצועקת לו, עבדך אישי מת, כן, הסיפור ידוע בהפטרה. מסביר אדמור הזקן ואישה אחת מנשי בני הנביאים זו הנשמה. זה מה ש... יש גרסה אחרת של המאמר של אדמור הזקן ואומר, זה מה שצועקים לרבי ביחידות. מה צועקים לרבי ביחידות? עבדך אישי מת. קבתה האש בעבודת השם שלי, ומיד מה התוצאה של זה? בא הנושה, הנושה מלשון נשן אלוקים, מלשון שכחה, בא הנושה שבא להשכיח ממני את מה שהיה, לקחת את שני ילדיי, את האהבה והירה שלי, לקחת אותם שיהיו לא לעבדים. היצר הרע רוצה את האהבה והירה שיהיו שלו. מה אומר לה הלוי? בשביל מה הולכים לרבי ליחידות? להזכיר לה מה יש לך בבית. היא מתחילה לחשוב, אין לי כלום, אין לה עמדך מאום. כי היא מסוך שמן, פתאום היא נזכרה. אותה נקודת היהדות, תוספינטה לעיד מה שנקרא, אותה נקודת היהדות שקיימת בכל עוזה ותוקפה אצל כל יהודי, גם במצב שעבדך אישי מת, גם במצב שהנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים, הנקודה הזאת עומדת בתוקפה. וברגע שנביא כלים ריקים מן החוץ, כלים ריקים אל תמעיתי, הכל יתמלא בשמן, ועד שעת ובנייך תחיי בנותר. זאת אומרת, עצם נקודת היהדות של יהודי קיימת במלוא תוקפה בכל מצב שיהיה. אז זה לא בכוח מוחלט. זה בכוח מצד שזה לא בפועל, כי זה לא מתגלה. והעולם הזה הוא עולם המעשה, היום לעשותם. זה לא מתגלה במעשה עד שיגיע מעשה לידו. כמו שהוא אומר פה, שכל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו. על היסוד הזה בונה אדמור הזקן בניינים שלמים. הוא בונה בפרק י' שכל אחד יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, כי להיות בינוני זה לא תלוי בלב. רק הצדיקים ליבם ברשותם. אבל הבינוני זה מי שמחליט, אני לא רוצה להיות טיפש. אני לא רוצה להיות כמו אותו אחד שרשע כל החיים שלו, ורק כשהוא מגיע למול המדורה של האינקוויזיציה, שם הוא מוכן למסור את הנפש שלו. עדיף לי למסור את הנפש שלי, לא לאכול לא כשר, לא להסתכל איפה שלא צריך, לא לבטל תורה, לא לחלל שבת, בדברים קטנים. עדיף לי, יותר קל גם. זה לא כזה מסירות נפש גדולה. ובקלי קלות אני דבוק עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כי למה אותו אחד מרשה לעצמו להיות רשע? הרי הנה אנחנו רואים שהוא מוסר את הנפש. ביסורים קשים ומרים. איך זה שהוא מוסר את הנפש? הוא מוסר את הנפש כי באמת יהודי לא יכול ולא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז למה בחיי היום יום שלו? כי הוא שותה. כי הוא לא שם לב, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. הוא לא שם לב שבעבירה קלה הוא נהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא מטעה את עצמו. גם יש לו את היתר הידוע שעבר ושנה נעשה לו כיתר. לא נפלו עליו השמיים פעם אחת, לא נפלו עליו השמיים פעם שנייה, זה כבר נהיה בסדר. אבל האמת היא שזה לא נכון. כי עוונותיכם מבדילים. ואם הוא היה זוכר את זה, גם בעבירה קלה הוא היה נשמע. זה רק הרוח השטות שמסתיר ממנו את האמת הזאת. מכל מקום, הבכוח הזה של איש ישראל מאפשר וגורם ומביא אותו למצב שאפילו שההנהגה שלו בחיצוניות היא לא רצויה, בעצם שורה עליו הקדוש ברוך הוא ממש, מצד הבכוח הזה שבכוחו, הבכוח הזה הוא בכוח זמין לגמרי, ברגע שהוא יגיע למצב של מסירות נפש, הוא מוסר את נפשו על קידוש השם. בסוף פרק חפה הוא אומר כאן בתניא, שלכן משה רבנו ציווה את בני ישראל לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום במסירת נפש, אפילו שהבטיח להם, לא הלכו לשום מהלך של מסירות נפש בכיבוש הארץ. הבטיח להם שפחדכם ומוראיכם ייתן השם. אז למה צריכים לקרוא קריאת שמע? כי זה ההבטחה, זה הבסיס לזה שיהודי ישמור תורה ומצוות. אם הוא יזכור כל הזמן שהוא מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, אז מה אכפת לו קצת תאוות, מה אכפת לו קצת יצרים, מה אכפת לו זה, הוא מתגבר על הכל בקלות. אין לו שום בעיה עם זה. הרי למסור את הנפש על קידוש השם הוא מוכן, אז בדברים הקטנים האלה הוא יישבר? זה כלום. ולכן כל יהודי יכול להיות בינוני בכל רגע, בלי שום שאלות. רק צריך לקחת את זה בחשבון. ובהמשך לזה, אז עד עכשיו דיברנו על הבכוח. מה עם הבפועל? הבפועל מאוד זמין, מאוד פשוט. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה לנגדו. הקדוש ברוך הוא יושב מולך ולומד איתך חברותה. יותר מזה, שכינה מדברת, לא רק משה, שכינה מדברת מתוך גרונו. גם כל יהודי הכי פשוט יושב ואומר תהילים ואומר משניות ולומד חומש. שכינה מדברת מתוך גרונו. דברי אשר שמתי בפיך, זה תורת השם. כשאתה אומר את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא מדבר דרכך. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך ממש, עד שרואים את זה להלכה. רואים להלכה, כמו בעניינים שאנחנו יודעים מההלכה, הרי העיניים שלנו לא רואות. כשאנחנו מקיימים מצווה בחפץ גשמי, ההלכה אומרת לנו שהחפץ הזה יתקדש. אם היו לנו עיניים רוחניות, היינו רואים שהחפץ הזה הוא כבר לא קליפת נוגה יותר, הוא כבר חפץ מקודש. אנחנו לא רואים, באה ההלכה ועוזרת לנו ומספרת לנו, בחפץ הזה צריך להתנהג כמו שמתנהגים עם חפצים של קדושה, הוא התקדש. יש לזה משמעות. באה ההלכה ומספרת לנו מה המשמעות של זה שיהודי יושב ועוסק בתורה. כתוב בדיני בהלכות השכמת הבוקר, או בדיני בהלכות ברכות השחר, הרב יגיד לנו, יהודי קם בבוקר, נטל ידיים, אמר ברכות התורה, והוא רוצה להמשיך לעסוק בתורה כשהוא שוכב במיטה. מה הבעיה? הכל בסדר? לא. היכון לקראת אלוקיך ישראל. תדע לך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. יהודי עוסק בתורה, הרי כל התורה נקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, יהודי יושב בתורה, הוא אומר, בראשית ברא אלוקים. לא דברים עמוקים. זה מאוד עמוק, אנחנו לא מרגישים את זה. יש דברים שאנחנו מרגישים כמה שהם עמוקים. מה שלא יש, אתה יושב במיטה ועוסק בתורה, אומרת לך, הלכה, קום, תתארגן. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא בא ואתה ככה שוכב? היכון לקראת אלוקיך ישראל. אז ההלכה מגלה מה המציאות של זה שיהודי יושב ועוסק בתורה. זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה לך. לא, יהודי יושב, ממלמל ככה כמה מילים. לא, זה לא ככה. המלמולים האלה זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרך הגרון שלו. ואולי אתה לא רואה אותו, אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא עכשיו פה איתו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. וזה יהודי אחד. מה קורה כשיש עשרה? כשיש עשרה יש השראת השכינה. חול בעשרה השכינת השרה, דיברנו קודם שהאדמו"ר הזקן אומר שהוא קיבל מרבותיו, שאם יבוא מלאך במחיצת עשרה מישראל, אף שאינם עוסקים בתורה, וכשהם כן עוסקים בתורה. וכשהם כן מתפללים ביחד, מי יכול לשער בכלל איזה גילוי אלוקי עצום יש כאן? למה? לא, לאו דווקא שכולם צדיקים, לפחות בגלוי, אבל יש פה עשרה יהודים. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, וכל בעשרה שכינת השריה לעולם. הדיוק הזה, מה שאומר אדמור הזקן שקיבלתי עם רבותיי, זה הדגש על הלעולם הזה. לעולם, בין עוסקים בתורה, בין אינם עוסקים בתורה, בין צדיקים, בין אינם צדיקים, בין ראויים, בין שאינם ראויים. לעולם, שכינת השריה לעולם. ואם נחזור לעניין, למרות שמסיימים בטוב, אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה ריבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך הילה ועלול וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר הנפרד להחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. טוב, זה גם דבר טוב. מה הוא אומר כאן? בעצם הקדוש ברוך הוא כל כך טוב שהוא מוכן להתלבש גם בדברים שכמו שהם נראים בעינינו הם עולם הזה והם קליפות והם לא בטלים אליו. והוא, מה הפירוש? למה שהם יהיו בטלים אליו? כי הוא מחיה אותם בכל רגע. אם הוא לא היה מחיה אותם, למה שהם יתבטלו? הדרישה היא באמת שכן יתבטלו. התביעה מהם, ההגדרה שלהם כסתרא אחרא, כיוון שהם אינם מתבטלים, כי מצד האמת הם כן היו צריכים להתבטל. וסוף סוף הם באמת יתבטלו. סוף סוף כשיגיע העולם לתיקונו ולשלמותו ויהפוך להיות דירה בתחתונים, אכן כל העולם יהיה בטל. זה המציאות האמיתית של העולם, לזה הוא נברא. אחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.